Estamos família?
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט סודות ההצלחה. והיום יש לי אורח מיוחד מאוד שהבאתי בשבילכם, אלון הזה. אנחנו הולכים לדבר היום על התחום הכי 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 נחשק, שוק ההון, וספציפית על השיטה הכי מעניינת שאני נחשפתי אליה שנקראת השקעות ערך. אז אלון, היי!
אלן!
איזה כיף שאתה כאן.
כיף להיות.
כבוד גדול.
תודה.
אני ככה אגיד לפני שאתה תציג את עצמך, שאני במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, אני ואיתי חיפשנו בעצם מבין כל הנוכלים והשרלטנים וההבטחות שמבטיחות לך מלא מלא כסף בשוק, חיפשנו מישהו שהוא באמת מביא שיטה שהיא גם ישימה, גם פשוטה, גם שיש בה פוטנציאל תשואות גדול, ושהיא טובה, שיש בה מתודה, שיש בה משהו שהוא עמוק יותר. אז אני שמחה שאתה פה. אז בוא תשתף אותנו קצת עליך, מי אתה, איך הגעת לעשות את מה שאתה עושה, וגם נדבר על מה זה בכלל השקעות ערך.
ברור. אז אני שמח להיות כאן. לי קוראים אלון הזה, ואני משקיע ערך ומרצה בתחום של השקעות ערך. אני התחלתי בכלל את המסע שלי בשוק ההון בשנת 93, לפני הרבה הרבה שנים. השתחררתי מהצבא, היה לי איזה סכום כסף מסוים, וכמו הרבה חבר'ה צעירים, רציתי להשתמש בכסף לנסיעה לטיול הגדול בחול, אבל זה לא היה מספיק כסף, אז הלכתי לעבוד במשך איזה שנה, ולחסוך עוד ועוד כסף, כדי שיהיה מספיק לטיול הגדול בחול. ומי שזוכר את שנת 93, בשנת 93 שוק ההון בארץ רותח, הכל כמו לבה רותחת, כל מניה שאתה נוגע בה, אף על השמיים, בלתי נתפס. עכשיו אני בחור צעיר, לא מבין כלום מהחיים שלי, יש לי כסף, ואני רואה את כולם מסביבי, כאילו עושים כסף, הוא משקיע שם, אז זה קונה מניות שם, וכולם כל יום בטוחים שהם בדרך להיות מיליונרים. ובאותה תקופה, מהדורות החדשות היו נפתחות כל יום, היום הבורסה עלתה 5%, היום הבורסה עלתה 6%, מספרים בלתי נתפסים בעליל. ובנקודה מסוימת, אני שלא מבין כלום מהחיים שלי, אני אוסף כמה טיפים מכמה אנשים מסביבי, כן, אתם מכירים את זה? אוסף טיפים מאנשים מסביבי, וקונה בכל הכסף של הטיול מניות.
וואי וואי וואי.
וואי וואי וואי. ובעצם מקווה שבשנה הקרובה זה יעשה הרבה כסף, וניסע עם זה לטיול הגדול לחול. מה היה? זה עלה. השוק עולה, כל יום הוא עולה. המניות שקניתי, שלא הבנתי אפילו מה אני קונה, עולות, כל יום עולות. ואחרי כמה שבועות אני ברווח לא רע. עובר הזמן, כמה חודשים, אני כבר מורווח, חבל על הזמן, ואני מתחיל לחלק טיפים לאנשים מסביבי. תקנה את זה, תקנה את ההוא. לא מבין כלום מהחיים שלי, כן? אבל אתה מורווח טוב, אתה בטוח שאתה מבין, אתה מתחיל לחלק
העולם.
טיפים. גג העולם. ואז הגיע פברואר 94. בפברואר 94, פרופסור יעקב שיינין, מי שהיה דוקטור יעקב שיינין, מנכ"ל מודלים כלכליים, אמר בריאיון 4 מילים פשוטות. הבורסה בישראל היא בועה. כמו סיכה בבלון, זה התפוצץ, נפער חור שחור, והבורסה פה בארץ קרסה לתוך עצמה, וכמובן איתה המניות שלי. וביום אחד אתה רואה את הכל צונח, ממש כמו אבן, ואחרי כמה ימים כמעט כל הרווחים נעלמו, ואחרי עוד כמה ימים גם הקרן, החסכונות הראשונים, התחילו להימחק. וזה ממש ממש מפחיד. מי שחווה את זה, ויכול להיות שחלק מהאנשים שצופים פה, חוו את זה, והיו בתהליך הזה, אז אתם בטח מכירים את זה. בהתחלה אתה אומר לעצמך, הכל בסדר, אתה בהכחשה, נכון? הכל בסדר, הבורסה תמיד עולה, עוד כמה ימים הכל יחזור לעצמו, הכל יהיה טוב ויפה. אז לא, זה לא מה שקרה, וכל יום זה יורד, וזה מגיע למצב שהכסף המקורי שלך נחתך, ואני זוכר את עצמי הולך לישון בלילה ולא מצליח להירדם, והבטן מתהפכת לך, אתה מפסיד הרבה כסף. ובנקודה מסוימת זה כאב מדי, ועשיתי מה שעשו הרבה אנשים, מכרתי את המניות שלי בהפסד מאוד מאוד גדול, בעצם מימשתי את ההפסד, והטיול הגדול הלך לבלי שוב.
וואו. כואב. אז לא היה טיול?
לא היה טיול. לא היה טיול. אנחנו עושים פאסט פורוורד, 7 שנים קדימה, שנת 2000, שוק ההון בארצות הברית רותח. כל מניה טכנולוגיה שהתחילה עם I או עם E, אף על השמיים. והנה עוד פעם, היה נראה שכל אחד ששם קונה איזה משהו, מחר נהיה מיליונר, כולם עושים כסף בשוק ההון. אני כמובן שוכח את לקחי העבר, ובעצם מחליט, מתפתה ומחליט, להיכנס שוב לשוק, הפעם בארצות הברית. אני מתקשר לבנק, והפעם אני אומר, אני נותן הוראה, בוא נקנה מניה אחת בהרבה כסף. זה מה שעשיתי, והפעם הגדלתי לעשות, יום אחד. למחרת המניה צונחת 10%. תוך שנייה נזכרתי שאני לא מבין כלום מהחיים שלי, ומה קורה שזה קורה? אתה נלחץ, התקשרתי מהר לבנק, אמרתי, תמכור, לא מעניין אותי כלום. מכרתי ממה שתפסד של 10% ביום, יום אחד, וזה פשוט היה נורא. פשוט התחושה היא כואבת, ואתה מרגיש אידיוט שזה קורה לך פעמיים. וזה גרם לי בעצם לרצות להתרחק משוק ההון להמון המון זמן. אנחנו עוברים קדימה, שנת 2008, המשבר הכלכלי הגדול, השוק בארצות הברית קורס לתוך עצמו, כולם זוכרים את זה, ואני למזלי מחוץ לשוק. ואני, תוך כדי דברים שאני עושה, אני מתעניין בספרות, אני זוכר את עצמי מסתובב בחנויות ספרים, ופתאום העין שלי תופסת ספר שעד אותו זמן לא ראיתי אותו, ספר שנקרא חוק מספר 1, שכתב אותו משקיע ערך בשם פילטאון. עד אז לא ידעתי בכלל מה זה משקיע ערך, לא ידעתי להיית את זה אפילו. אני פותח את הספר מתוך סקרנות, אני זוכר את עצמי עומד בחנות, פותח את הספר, מתחיל לקרוא, ואני פשוט מרותק. פעם ראשונה, מישהו מדבר על שוק ההון בהיגיון. מה זה בהיגיון? הוא מסביר שמניות זה בעצם בעלות על עסקים. והשקעה אמיתית זה השקעה בעסק. אנחנו לא סוחרים במניות, לא מעניין אותנו להסתכל על הגרף ולנחש האם הוא יעלה או האם הוא ירד וכיוצא בזה. אנחנו מסתכלים בעצם על ההשקעה כמו בעלי עסקים, אנחנו מנתחים את העסק, ובעצם אם אנחנו נאתר עסקים מעולים, חברות ממש ממש טובות, עם הנהלה מצוינת, אז אלה החברות שאנחנו רוצים לקנות, והדרך לעשות את זה, זה לקנות את המניות שלהן. וזאת השקעה. אז אני מתחיל לעקוב אחרי פילטאון ואחרי מה שהוא מפרסם, ומפרסם פוסטים לימודיים בבלוג שלו, עד אז עוד לא היה פייסבוק, וככה הזמן עובר, ואני מתרגל בעצם על יבש, לא באמת, מספר אי אפשר באמת ללמוד להשקיע. ומגיע שנת 2013, תחילת 2013, ואז פילטאון מפרסם בבלוג שלו פוסט יוצא דופן. אני בוקר אחד מתעורר, אני פותח ואני רואה פוסט יוצא דופן, והוא כותב שם ככה, הוא כותב שלום לקהילת העוקבים שלי, כמו שאתם יודעים, לפני הרבה הרבה שנים מישהו שלף אותי ממה שעשיתי, לימד אותי השקעות ערך, לימד אותי את העולם המופלא הזה של value investing, ואיך עושים את זה, והוא בעצם הפך לי את החיים. ואני כבר הרבה זמן רוצה להחזיר לקהילה, ובעצם אתם לא יודעים את זה, אבל אני מלמד השקעות ערך בסדנאות סגורות שלא פתוחות לציבור הרחב, וסדנה כזאת עולה 5,000 דולר, זאת העלות שלה. ומכיוון שאני עכשיו רוצה להחזיר לקהילה שלי, אז אני עושה את הדבר הבא. 100 אנשים הראשונים שיכתבו לי אימייל ויגידו למה הם צריכים להשתתף בסדנה וישכנעו אותי, מקבלים ממני כרטיס לסדנה. בחינם, אתם צריכים לבוא לאטלנטה, ובעצם מלון, טיסות וכאלה, אבל הסדנה עליי. ויותר מזה, אתם מקבלים כרטיס זוגי. באולם יש מקום ל-200 איש, אני בוחר 100. תביאו אתכם בן זוג, ביזנס פרטנר, מה שלא יהיה, אני הולך להפוך לכם את החיים. אני קורא את זה ולא מאמין, אני קורא פעם שנייה, זה באמת מה שכתוב. ישר אני כותב לו אימייל, אני חייב לבוא ללמוד אצלך, אני כבר כמה שנים עוקב אחריך. השיטה הזאת, העקרונות של השקעות ערך, היא פשוט מדהימה, אבל מספר אי אפשר ללמוד להשקיע, אני חייב לבוא ללמוד ממש אצלך. טוב, אני שולח לו את האימייל, אחרי כמה ימים אני מקבל אימייל בחזרה מפילטאון, תגיע, יש לך כרטיס. אמרתי, וואלה, וואו, באמת וואו, כמה פעמים זה קורה לך, כזה דבר. אוקיי? אני מחפש מי עשה איתי. מדבר עם חברים, מדבר עם שכנים, אף אחד לא יודע מה זה השקעות ערך, אף אחד לא רוצה לבוא. אני אומר להם, חברים, כרטיס, 5,000 דולר, זה יהפוך לכם את החיים, אף אחד לא רוצה לבוא. אני קונה כרטיס לבד, טס לאטלנטה, עושה שם את הסדנה, מבוקר עד לילה, מטורף. מטורף. הדבר הזה שינה לי את החיים. אחרי זה חזרתי לארץ כמובן, השקעתי עוד אלפי שעות במחקר ולימוד, ובעצם כניסה לתוך העולם הזה של value investing, וזה מה שאני עושה מאז, מאוד מאוד ברצינות, ובשנים האחרונות אני גם, אני בעצם מנגיש את העולם המופלא הזה כאן בארץ לאנשים שרוצים ללמוד בעברית, השקעות ערך, להיחשף לעולם המרתק הזה, ולקבל כלים של איך משקיעים בתבונה. איך משקיעים בעסקים, דרך רכישת המניות שלהן.
אוקיי, אז קודם כל סיפור מרתק.
תודה.
כיף לראות מאיפה הגעת לתחום הזה. אני יכולה להגיד לך שאני, כילדה, אני ממש זוכרת שהייתי שומעת בבית כמה ששוק ההון זה מסוכן. והייתי שומעת שמי שמתעסק בזה הוא מאמר. ואתה בעצם בא ואומר שהגישה הזו שנקראת השקעות ערך, זה בעצם הפוך לגמרי מימור. זה לא ספקולציה, זה לא מסחר, זה לא להיכנס ולהסתכל על גרפים ולנחש איזה מניה צריך לקנות, אלא זה משהו שהוא מאוד מאוד מתודי. זאת אומרת, יש שם שיטה מאוד מאוד סדורה למה האסטרטגיה כדי להשקיע נכון.
לגמרי.
אז בוא תספר לנו קצת, כי אנחנו אומרים השקעות ערך, השקעות ערך, השקעות ערך, ואני מניחה כמוני וכמוך, שאמרת, שמי שצופה בנו ומאזין לנו עכשיו לא יודע מה זה. מה זה השקעות ערך? וגם למה זה כאילו משהו שלא שומעים עליו?
אני אחלק את התשובה לשניים. בואי נתחיל קודם כל במה זה השקעות ערך. אז השקעות ערך זה שיטה, מתודה, פרמוורק, תהליך, שבו המשקיע מאתר חברות מעולות, חברות עם הנהלה פנטסטית, וחברות שיש להם יתרון תחרותי, ואז ברגע שאנחנו משקיעים בחברות מעולות, בעצם אנחנו רוצים להבין כמה הן שוות, אנחנו עושים סוג של תהליך של הערכת שווי, זה לא מסובך, לא צריך להיות רואה חשבון בשביל זה, אפשר ללמוד את זה, איך עושים את זה די בקלות, ואז אחרי שאנחנו יודעים כמה החברה שווה עבורנו, אנחנו קובעים את המחיר שבו אנחנו נהיה מוכנים לקנות את המניות, והמחיר תמיד יהיה נמוך, מהשווי של העסק, כלומר, אנחנו מחפשים מרווח ביטחון, margin of safety. ובעצם בתהליך הזה שמגדיר את כל מה שצריך לעשות על מנת להשקיע בחברה מעולה, במחיר שהוא זול מהשווי, מה שאנחנו קוראים לו on sell, בעצם התהליך הזה נקרא value investing. אנחנו משקיעים בערך של החברה, בעוד שהמחיר שאנחנו משלמים הוא נמוך יותר. עכשיו, מאיפה מגיע הביטחון שלנו? הביטחון שלנו מגיע מזה שהעסק מצוין, ההנהלה פנטסטית, לחברה יש יתרונות תחרותיים שאנחנו מאתרים אותם לפני ההשקעה, ובעצם, כמו שצ'רלי מנגר, השותף האגדי של באפט, כבר אמר בעבר, שמחיר המניה לאורך זמן ישקף את ביצועי העסק. ולכן, אנחנו יש לנו את הביטחון שאם קנינו עסק מצוין במחיר זול מאוד, מחיר המניה לאורך זמן כנראה יתגמל אותנו על ידי זה שהוא ישקף את הביצועים המצוינים של העסק, שימשיך ויעשה עבודה טובה, היות ויש לו יתרון תחרותי, היות ויש שם הנהלה מצוינת, ובעצם זה העולם של value investing. זה כמו שאמרת, הדבר הכי רחוק מאימור. אנחנו לא מנסים לנחש כלום. אנחנו רוצים בעצם להשקיע עם איזשהו סוג של ביטחון, כמו שבעלי עסקים עושים. הרי תחשבי על זה. כשבעצם המשקיעים הטובים בעולם פועלים, איך הם פועלים? הם לא סוחרים, הם משקיעים בעסקים. בעצם אם תסתכלי על רשימת עשירי העולם, כולם צמחו מזה שיש להם איזושהי בעלות על עסק או על עסקים. או שזה העסק שהם הקימו, ראי ערך ביל גייטס, או שזה עסקים שהם קנו, כמו וורן באפט, שבעצם רכש עסקים דרך רכישה של מניות. איך שזה לא יהיה, הבעלות של עסקים זה המתכון להגדלת ההון שלך, לאורך זמן, ואנחנו מדברים על השקעות לאורך זמן. אז זה בעצם העולם של value investing, זה מה שאנחנו עושים, זו שיטה. למה היא לא נפוצה? למה לא הרבה אנשים מכירים את זה? פשוט כי היא דורשת סוג של עבודה. רוב האנשים לא יסכימו או לא יהיו מוכנים להשקיע זמן ומאמץ, לאתר חברות מצוינות, להבין אותם, להבין במה הם משקיעים. ללמוד מה זו החברה, מה השוק שלה, מה היא עושה, לאן היא צומחת, האם ההנהלה שלה טובה, ואז גם לנסות להבין מה השווי שלה, ועוד יותר מזה, לחכות שהמחיר של המניה בעצם יצנח ונוכל לקנות אותו בהנחה. וזאת הסיבה המרכזית שאנשים לא עושים את זה, אנשים מחפשים פתרונות אינסטנט. בוא נסתכל על כמה נתונים בסיסיים, או נסתכל על גרפים, ננסה לקנות פה, למכור שם, אני רוצה בעצם להתעשר בין לילה, ננסה לעשות ככה, ננסה לעשות אחרת. העולם של השקעות ערך הוא לא כזה, העולם של השקעות ערך מציית לחוקי הפיזיקה, של, בעצם של העולם האמיתי, של עולם העסקים, שבעצם מאפשר לך להגדיל את ההון לאורך זמן, דרך זה שהעסק יעשה עבודה מצוינת, וכתוצאה מזה מחיר המניה ישקף את זה. וככה אנחנו פועלים. דרך אגב, ג'ף בסוס, בעצם המייסד של אמזון, שאל פעם את וורן באפט, זה אמיתי, הוא שאל פעם את וורן באפט, אם זה ככה וזה כזה פשוט, למה לא כולם עושים את זה? אז באפט ברוב חוכמתו ענה לו, שאנשים לא אוהבים להתעשר לאט. וזאת המציאות, מרבית האנשים לא אוהבים, או לא רוצים להגדיל את ההון שלהם לאט. הם רוצים אינסטנט, הם רוצים כאן ועכשיו. ואנחנו חיים בעולם אחר. אנחנו חיים בעולם של הגדלת ההון לאורך זמן, כמו שהמשקיעים הטובים בעולם עושים.
זאת אומרת שוורן באפט וצ'רלי מנגר השותף שלו, ועוד משקיעי ערך ענקים, בעצם מה שהם עושים זה בדיוק מה שאתה תיארת כרגע.
בדיוק מה שתיארתי כרגע. וורן באפט, צ'רלי מנגר, ברוס ברקוביץ', מוניש פבראי, לילו, ועוד הרבה אחרים, שבעצם מודעים לאיך בעצם פועלים בשוק ההון בצורה הזאת, זה מה שהם עושים. הם מאתרים חברות מעולות וקונים אותם כאשר המחיר נמוך מהשווי, ואז מה שנשאר להם לעשות זה להמתין. הם לא סוחרים, הם לא קופצים, קונים, מוכרים, מה שלא יהיה, הם פשוט ממתינים.
אוקיי.
ולאורך זמן, מחיר המניה יתגמל את בעל המניות, כי העסק יעשה דברים טובים.
אוקיי, עכשיו אני נגיד יכולה להגיד לך שאני כמישהי שיש לה שני עסקים, ויצא לי להתעסק בכל מה שאתה מתאר, אבל נגיד עכשיו אני בן אדם ששומע אותנו, רואה אותנו, והוא אין לו מושג בביזנס, אין לו מושג בעסקים, אין לו מושג איך עושים מערכות שווי, אין לו מושג איך אתה עכשיו מנתח חברה, איך אתה יודע אם ההנהלה היא טובה, איך אתה יודע אם המספרים הם טובים, איך אתה... הוא מקשיב לנו עכשיו והוא בשוק. זה נשמע סינית בשבילו. זה מתאים לו השיטה הזאת?
אז קודם כל התשובה היא כן. אני הייתי שם, לפני הרבה שנים, אני הייתי שם, אני לא ידעתי לעשות את זה. ועובדה היא שלימדו אותי לעשות את זה. זה משהו שניתן ללמוד, בסוף אלה כלים פרקטיים, שניתן ללמוד אם לימדו אותך לעשות את הדבר הנכון. עכשיו צריך לזכור גם, שאתה לא נדרש לנהל את העסק. אתה נדרש להבין איך העסק עובד, כי לנהל את העסק, בשביל זה יש מנכ״ל, וצוות הנהלה. בוא נסתכל על דוגמה. אם אני רוצה להשקיע ברשת בתי קפה, אז יש כמה אפשרויות. אני יכול לנסות להקים רשת בתי קפה, אוקיי? הסיכוי שאני אצליח הוא כנראה אפסי ביום בהיר, ועכשיו בזמן הקורונה הוא כנראה אפס מוחלט, אבל גם בלי קורונה הסיכוי להצליח לעשות את זה הוא מאוד מאוד נמוך, אני צריך לשים טונות של כסף ויש סיכוי גדול שאני אפסיד את רובו, אני גם צריך לנהל את הדבר הזה. מי אמר שאני בכלל מסוגל לעשות את זה? האפשרות השנייה זה לאתר רשת בתי קפה שמנוהלת בצורה מעולה, שיש לה תוצאות מוכחות בשטח לאורך שנים, ולקנות את המניות שלה כל עוד אני לא משלם יקר מדי. ואז את מסתכלת על זה ואת אומרת לצלך, אוקיי, איזה רשת בתי קפה הכי ידועה בעצם בעולם?
סטארבקס.
סטארבקס בארצות הברית. סטארבקס זו רשת בתי קפה שלא מהעולם הזה מבחינת הניהול שלה. באמת, הדרך שבה היא עובדת, היכולת שלה לצמוח, להגדיל את כמות הסניפים בארצות הברית, מחוץ לארצות הברית, זה פשוט פנומנה. לנהל את סטארבקס, מעט מאוד אנשים בעולם מסוגלים לעשות. להבין את סטארבקס מתוך המידע שמפורסם היום באינטרנט, בדוחות הכספיים, כתבות מקצועיות וכיוצא בזה, זה הרבה יותר פשוט. וכל מה שאתה צריך לעשות זה להבין את סטארבקס, ויש שיטה איך להבין עסקים. אם מלמדים אותך, אתה בעצם מקבל כלים איך עושים את זה, ואז זה הרבה יותר פשוט לקחת החלטה, כמה אני מוכן לשלם על סטארבקס, כמה סטארבקס שווה לי, וכמה אני מוכן לשלם עליה, ובעצם להשקיע כשההזדמנות מגיעה.
עכשיו, הזכרת פה, אמרת הזדמנות, כי אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, השקעות ערך זה בעצם אומר שאנחנו משקיעים, אנחנו קונים מניות של חברות פנטסטיות. והפואנטה כאן זה לקנות את המניות שלהן, שהן נמצאות באון סייל. עכשיו, איך קורה מצב, אוקיי, שחברות כאלה פנטסטיות מגיעות למצב שהן און סייל?
פרדוקס, נכון?
נשמע כאילו זה בלתי אפשרי.
פעם ראשונה שאתה שומע את זה, אתה אומר, לא יכול להיות. איך בכלל הדבר הזה יכול לקרות? אז אני אספר לך, ספיר, האמת היא שאת יודעת את זה כבר, זה קורה כל הזמן. גם עכשיו, בדקה הזאת, יש לא מעט חברות מעולות שהן נמכרות במחירי מבצע. מחירי סוף עונה, מה שאנחנו קוראים לו, און סייל. איך זה קורה? החברות הן חברות מצוינות, אבל שוק ההון מונע מאמוציות של אנשים. הרבה מאוד אנשים שדרך אגב פועלים רובם בלי להבין מה הם קונים ומה הם מוכרים, ובעצם פועלים דרך הרגש ולא דרך הרציונל. אנחנו משקיעי ערך פועלים דרך הרציונל, אנחנו מסתכלים על העסק, ועל המניה אנחנו מסתכלים רק בסוף, כי זה הדבר הכי פחות מעניין. רוב האנשים עושים הפוך, הם מסתכלים על המניה, ואז כשיש איזשהו אירוע, כלשהו, בין אם זה איזושהי בעיה קטנה בחברה עצמה, שמשהו בדוחות העסקיים לרגע מגמגם, וזה קורה גם בחברות מעולות, זה יכול לקרות בגלל תנאי שוק, בגלל הרבה דברים, או שיש אירוע עולמי, כמו הקורונה, שבעצם סוג של ברבור שחור, שטורף את הקלפים להרבה חברות, הדבר הזה מכניס את מי שפעיל בשוק ההון, את רוב אלה שפעילים בשוק ההון, לאטרף, להיסטריה, ואז מה קורה? מה שקרה לי אז בשנת 2000, אוקיי? אתה נכנס ללחץ, אתה מוכר, לא מעניין אותך כלום, רק שלא להפסיד יותר כסף, נכון? ככה רוב האנשים פועלים. ואז בעצם מה שקורה זה שתנודות המחיר בשוק הן קיצוניות ביחס לאירועים שקורים. סטארבקס לא עומדת לפשוט את הרגל, בתור דוגמה. גם לא מקדונלדס, גם לא הרבה חברות מעולות אחרות שאולי מושפעות בצורה זו או אחרת מהברבור השחור הזה שקוראים לו קורונה, אבל אין עליהם סיכון קיומי אמיתי. אז איזה הצדקה יש למחיר לצנוח ב-30%, ב-50%? זה ההיסטריה, הדרך שבה אנשים פועלים. ואנחנו כמשקיעי ערך, כמו שוורן באפט מלמד אותנו, אנחנו ממתינים למקרים האלה. אנחנו ממתינים למצב שבו המחיר יצנח ויתנתק מהערך של החברה. כי הרי ברוב הזמן, סטארבקס מתומחרת, כמו שהיא שווה. כי כולם מבינים את זה, כן? כולם מבינים את זה, רשת מצוינת, צומחת, ועוד הרבה עסקים אחרים כאלו. אבל כשנוצרת פאניקה בשוק מהרבה סיבות, המחיר צונח, הערך נשאר, וזה המקום שבו אנחנו, משקיעי ערך, נכנסים לתמונה, אחרי שעשינו את שיעורי הבית שלנו, הבנו שמדובר בחברה מצוינת, אנחנו רוצים להיות הבעלים של העסק, אנחנו מבינים כמה העסק שווה, לא כמה המניה, כמה העסק שווה, ואז אנחנו יכולים לקנות את המניה במחיר הרבה הרבה יותר נמוך. במילים אחרות, התנודות האלה בשוק ההון, כשלכולם זה היסטריה, לנו זאת הזדמנות. אם עשית את שיעורי הבית, אם אתה מבין מה אתה עושה, זאת הזדמנות. ואני חוזר שוב למה שאמרת בהתחלה, זה הדבר הכי רחוק מאימור. אתה משקיע בעיניים פקוחות, אתה משקיע בעסק, ואתה יודע גם כמה אתה מוכן לשלם עליו. וההזדמנות מגיעה.
זה מדהים, כי אנחנו נמצאים באמת עכשיו בימים של קורונה, אנחנו בסיוע של גל שני, ולמעשה מה שהיה בחודש מרץ, כשהקורונה רק הגיעה לישראל ובכלל העולם, זה שהיה נפילות מטורפות.
שקרת ב-30%, נכון?
נפילות מטורפות, ובעצם היה הזדמנויות להרבה מאוד אנשים, בעצם לייצר תשואות מדהימות לחברות שהן באמת חברות מעולות. רק מה העניין? אני שומעת הרבה מאוד אנשים שמגיעים אלינו כתלמידים, שהם שותפים אותי, שהם רוצים להשקיע בשוק ההון, הם רוצים להיכנס, ובאמת כמו שסיפרת, בדיוק כמו שאתה היית בתחילת הדרך שלך, יש את ה... הוא אמר לי ככה, וזה אמר לי לעשות ככה, כל הטיפים למיניהם, וזה צייץ ככה, וזה צייץ ככה, ובעצם אין להם איזושהי אסטרטגיה ברורה לאיך עושים את זה. איזה מניות צריך לקנות, מתי צריך לקנות, מתי צריך לצאת, מתי אני... כל כך הרבה שאלות, שכשאין לך את האסטרטגיה הברורה, אז אתה הולך לאיבוד.
לגמרי.
עכשיו, אני באמת, אני רוצה להגיד לכל מי שמקשיב לנו, ולכל מי שעכשיו צופה בנו, אם יש לכם את הרצון להיות חלק מהדבר הזה שנקרא שוק ההון, זה הדבר הכי מסוכן לעשות, אם אין לכם שיטה, כלים ושיטת עבודה ברורה לאיך עושים את זה כמו שצריך. אז אם אנחנו מדברים נגיד על השקעות ערך, מה השלבים עכשיו, אני כבן אדם, אוקיי, שרוצה להיכנס לזה, רוצה לעשות את זה, מה השלבים כדי שאני אהיה באמת משקיע ערך שיודע מה הוא עושה?
אוקיי, אז קודם כל את צריכה ללמוד. כמו כל דבר, את צריכה להשקיע זמן ומאמץ בללמוד את התחום. אפשר ללמוד את זה. אוקיי? זה בסוף לא מדע טילים, וכמו שאני למדתי את זה, וכמו שאני היום מלמד את זה, אנשים פה בארץ, אפשר ללמוד את זה. אחרי שלמדת, בעצם את מבינה שהדרך לעשות את זה, זה סט של צעדים מאוד מאוד ברורים. מדובר בשיטה שנותנת לך את הדרך מאלף עטף, איך באמת משקיעים בשוק ההון. בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו קודם כל מאתרים חברות מצוינות. אוקיי, אמרנו, אנחנו רוצים להיות בעלי עסקים.
איך אנחנו מאתרים אותם?
יש כמה שיטות לאתר חברות מצוינות. האחד, זה להסתכל סביב תחומי העניין שלנו. כי בדרך כלל, הדברים שמעניינים אותנו, או מקומות שבהם אנחנו רוכשים דברים ומוציאים כספים, או תחביבים שלנו, בעצם זה תחום עניין שיכול להביא אותך למצב שאת רוצה להשקיע זמן ומאמץ להבין את החברה שנמצאת בתחום הזה. כי אם זה לא מעניין אותך מה, תשבי ותלמדי איך העסק עובד, את תשתעממי אחרי חצי שעה. אז דרך אחת זה להסתכל על תחומי העניין שלך, ולנסות לאתר חברות מהתחום הזה, ואז להתחיל להבין איך הן פועלות. להבין איך הן פועלות, ואז לפתוח את הדוח העסקי, אנחנו מלמדים איך עושים את זה. לאתר כתבות מקצועיות באינטרנט על החברה, אנחנו מלמדים איך לעשות את זה. ובעצם להבין את העסק. וברגע שהבנת את העסק, הדבר הבא זה להבין האם העסק חווה, האם המניה חווה אירוע. כלומר, האם מחיר המניה צנח. ואם מחיר המניה צנח, לדוגמה, בעקבות הקורונה, אז אולי יש כאן הזדמנות. למה אני אומר אולי? כי עדיין יש דברים שאנחנו צריכים לעשות. הדבר הראשון זה שאנחנו צריכים לעשות הערכת שווי. כמה העסק באמת שווה? שימי את מחיר המניה בצד. כמה העסק שווה? כמה אני הייתי מוכן לשלם עליו? כמה הייתי מוכן לשלם על מניה אחת של העסק? וזה לא משנה אם אני הולך לקנות מניה אחת, או את כל העסק. וורן באפט מלמד אותנו, שגם אם אתה הולך לקנות מניה אחת, בסטייט אוף מיינד שלך פה, אתה הבעלים של כל העסק. אתה שמת את כל ההון שלך על העסק. תעשה עבודה טובה, תבין מה אתה קונה. אז אנחנו רוצים לדעת מה השווי של העסק. אנחנו מחשבים מה השווי של העסק. אני מלמד לחשב, לעשות הערכת שווי פשוטה, בלי להיות רואה חשבון, בשתי שיטות.
אני לא רוצה שהם יפחדו, אתה יודע, אנשים כן, יכולים כן, לשמוע לא, את זה, יחשבו שאנחנו רוצים שתהיו רואה חשבון. לא.
עד שעשית את זה, אצלי בקורס, זה היה...
חבר'ה, אני לא מבינה בריאת חשבון, ובדיוק כמוני גם אתם יכולים ללמוד איך עושים את החישובים האלה.
גם אני למדתי את זה.
בדיוק.
יפה. ואז אחרי שעשינו הערכת שווי, בעצם אנחנו יכולים לקבוע מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם, שהוא תמיד נמוך מהשווי. אנחנו נשים איזושהי נקודה שבה נגיד שפה העסק מבחינתנו הוא on sell. הערך גבוה, המחיר נמוך, ואנחנו מוכנים לקנות במחיר הזה. וכשמחיר המניה יגיע לשם בגלל אירוע שקורה, אני אשאל את עצמי האם אני מבין את האירוע. כי אני בכל זאת צריך להחליט האם האירוע קצר טווח או ארוך טווח. אם הוא ארוך טווח, אני לא רוצה לגוע. הרי אני לא רוצה להיקבר בתוך אירוע שיקח הרבה שנים. מה יגרום למניה להתאושש? אני לא רוצה. אבל אם אני מעריך שהאירוע הוא קצר טווח, והוא לא מהווה סיכון על העסק, לא על המניה, הוא לא מהווה סיכון קיומי על העסק, וההנהלה תדע לצאת מזה תוך שנה, גג שנתיים, אז וואלה, יש פה הזדמנות. כמה פעמים את מקבלת, לדוגמה, לקנות את סטארבקס בחצי מחיר? זה קורה פעם בהמון המון זמן. מטורף. אז אם עשית את העבודה שלך, וזה שוב לשאלה שלך, מה הצעדים שצריך לעשות? להבין את העסק, להבין את השווי שלו, להבין כמה את מוכנה לשלם, לחכות לאירוע שיצניח את מחיר המניה בגלל הפאניקה שקורית בשוק, להבין האם האירוע קצר מועד, ואז אם כל התנאים האלה יתקיימו, זאת הנקודה להקות על הברזל בעודו חם, וככה משקיעי ערך פועלים. ככה כל משקיעי ערך בעולם פועלים. הם מחכים להזדמנויות האלה, והם קונים מניות של עסקים מעולים במחירי מציאה, ואז כמו שאמרנו, הם נשענים אחורה ולא עושים כלום. לא מתפתים למכור, לקנות, לסחור, זה לא מעניין. קנינו עסק מעולה במחיר מציאה, מה אתה צריך יותר מזה?
ומתי יוצאים?
מתי יוצאים? גם זה מכוסה בשיטה, במתודה של השקעות ערך. בעצם אנחנו נצא, כשמחיר המניה יתקן ויעלה ויגיע לשווי של העסק. למה זה? כי כשמחיר המניה יגיע לשווי האמיתי של העסק, אין יותר מרווח ביטחון, אין margin of safety. ואז כל גמגום, כל בעיה קטנה שתהיה, המחיר יצנח שוב, ואני לא רוצה להיות שם. ולכן, אחרי שקניתי את המניה, ואחרי שהאירוע נפטר ומחיר המניה עולה ומשקף את השווי של העסק, אני אעשה שוב הערכת שווי, ואם אני מגיע למסקנה שהמחיר משקף את השווי של העסק, זה כנראה הזמן למכור את המניה ולחפש את ההזדמנות האחרת.
מדהים. עכשיו, בוא נדבר רגע על הפוטנציאל של התשואה בשיטה הזו. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שהרבה אנשים אומרים לי, ספיר, למה לא להיצמד למדדים? כאילו, מה אני עכשיו צריך? לנתח, להבין. אתה אומר לעשות הערכות שווי, לשבת, לחכות. אני יכול להיצמד למדד.
נכון.
לשים את הכסף שלי שם. מה הפוטנציאל תשואה בשיטה הזו שנקראת השקעות ערך?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת. בוא נתחיל בכלל מהתשואות בדברים אחרים. אז אם אתה שם את הכסף שלך בחיסכון היום בעולם של ריבית אפסית, כמה אתה עושה? 1%? 2% בשנה? ב2% בשנה ייקח לך להכפיל את הכסף 35 שנה. אוקיי? 35 שנה. אז זה מחוץ לתחום.
חד משמעית.
השקעה במדדים שעוקבים אחרי סל של מניות, ויש אוסף של מדדים, לדוגמה בבורסה בארצות הברית, אתה יכול להשקיע נגיד בקרן שעוקבת אחרי מדד הסטנדרט אנד פור, שזה בעצם מדד של 500 מניות מובילות, ולאורך שנים, לאורך הרבה שנים, התשואה שלך תהיה בין 7-7.5% בשנה. אבל זה חייב להיות לאורך הרבה שנים, כי אם קנית בדיוק שהמדד בשיא, ואז יש ירידה וצניחה במחיר, אתה צריך לחכות לא מעט שנים עד שזה יעלה, ולהרוויח שוב וכיוצא בזה. אז לאורך שנים, השקעה במדדים, תיתן לך 7-7.5% בשנה, זו סטטיסטיקה של 100 שנה האחרונות, אז אנחנו יכולים להניח שהיא סטטיסטיקה נכונה. בעולם של השקעות הערך, אנחנו מבינים שאנחנו משקיעים במניות של חברות ספציפיות, ואנחנו פועלים אחרת. השיטה עצמה כשמייצרים או שבונים את החישובים לכדאיות ההשקעה, בתוך החישובים של כדאיות ההשקעה, אנחנו מכניסים את הפרמטר, מהי התשואה המינימלית שאני מוכן לקבל, ואם זה לא יהיה זה, אני בכלל לא נכנס להשקעה.
מדהים.
ובעולם שלנו, בעולם של ריבית אפסית, אנחנו מכוונים לתשואה מינימלית של 12%, לפעמים אפילו 15%. עכשיו תקשיבי, זה מטורף. בעולם של ריבית אפסית, לכוון לתשואה של 12-15% בשנה,
זה ריבית מטורפת.
זה מטורף.
נכון.
זה מטורף. אבל זה בדיוק כל הרעיון של השקעות ערך, כי אנחנו מחפשים את ההזדמנויות. כשהמחיר צונח, הוא מייצר לנו הזדמנויות שקשה לדמיין. ובהזדמנויות האלה, אפשר לייצר תשואות פנטסטיות. האם זה תמיד יקרה? האם מובטח לך שתמיד תקבלי תשואה כזאת? כמובן שלא, אף אחד לא יכול להתחייב על העתיד. אף אחד לא חותם לך על זה. אבל השיטה הזאת נותנת לך מתודה לאיך לפעול ולהחליט האם את נכנסת להשקעה, שאם הפרמטרים שעשית איתם את החישוב נכונים, את תקבלי תשואה לפחות כזאת. וזה מה שיפה בשיטה. שוב, היא נותנת לך את התשובות לכל השאלות, מאלף עטף.
עכשיו אנחנו נמצאים גם בימים של, אנחנו בקורונה.
נכון.
זאת אומרת, זרקת מקודם ברבור שחור.
נכון.
קודם כל בוא נסביר בכלל מה זה ברבור שחור.
ברבור
למי
שחור.
למי שלא מבין.
ברבור שחור זה אירוע שמגיע out of nowhere, אף אחד לא צפה אותו, והוא טורף לך את כל הקלפים בזמן מסוים, והעולם שלך משתנה, משתנה. הקורונה שהגיעה אלינו במרץ, טרפה קלפים לכולנו. הסגר, העסקים הקטנים שנסגרים, העסקים גדולים שפושטים את הרגל, משנים את כללי המשחק. העולם שלנו השתנה. חלקו השתנה לנצח. והברבור השחור הזה, כמו שהוא מייצר את הבעיות שבאות איתו, למשקיעים בשוק ההון, שפועלים דרך הראייה של בעלי עסקים, הוא מייצר הזדמנויות. הרי יש לא מעט עסקים, שלא רק שהם יודעים להתמודד עם המצב, הם יוצאים מחוזקים מהמצב. ומי שמבין את זה, ויודע שוב, אני חוזר שוב על זה, יודע לנתח את העסק, כי הוא למד לעשות את זה, ומבין במה הוא משקיע, ומזהה את האירוע, אז זה ברור שדובר בהזדמנויות שלא מהעולם הזה.
זהו, זאת אומרת, חשוב לי להעביר למי שמקשיב לנו עכשיו, שאנחנו נמצאים כרגע בימים, במרץ, כמו שאמרת, השוק ירד ב-30%, נכון? אנחנו נמצאים עכשיו בימים שיש אנשים שאומרים, לא, אבל כבר אנחנו, השוק לא יחזור להיות משהו עליה, לא תהיה את אותה ירידה, השוק עכשיו מאוד מאוד גבוה, נכון?
יש אמירות כאלה.
אוקיי, עכשיו, אם נגיד אני עכשיו מישהו שמקשיב לנו, והוא אומר, אוקיי, האם פספסתי את ההזדמנות שהייתה במרץ? זאת אומרת, יש לי עדיין הזדמנות אם אני רוצה, כי אני יכולה להגיד לך שאני עשיתי באותם ימים במרץ גם תשואות של 98% על הכסף שלי. זאת אומרת, זה לא היה 12 ולא 15, זה היה 98% על הכסף שלי.
תפסת הזדמנות בידיים ככה.
בדיוק. אז האם עכשיו מי שמאזין לנו גם יכול לייצר הזדמנות כאלה עכשיו?
ברור, ברור. בכל רגע נתון יש חברות מעולות שהמחיר שלהם הוא אונסל בגלל בעיות כאלה ואחרות. דרך אגב, הקורונה עוד לא עברה. יש מגזרים שלמים שעדיין סובלים מהבעיה, ובהינתן סגרים נוספים אצלנו בעולם, יש סיכוי שמה שקרה במרץ יחזור על עצמו. כלומר, זה בכלל לא הזוי לחשוב את זה. עכשיו, יותר מזה, בוא נניח ואפילו זה לא יחזור על עצמו. כל כמה שנים קורה משהו שגורם למניות בשוק ההון לצנוח. כל כמה שנים. באפט אומר את זה מאוד יפה. הוא אומר, כל 10 שנים פלוס מינוס, יש משהו שנקרא economic storm, סופה כלכלית. ובעצם זה מצב שבו הקלפים נטרפים וההזדמנויות קופצות. ושימו לב, האקונומיק סטורם הענק הקודם שהיה, זה היה המשבר הכלכלי הגדול בשנת 2008, שארצות הברית ושאר העולם חוו, אותו צונמי כלכלי גדול, שמי שידע אז לפעול לפי הכלים של, של, של value investing, של השקעות ערך, שזה יהיה עסקים מצוינים, שלא עומדים לפשוט את הרגל, והשקיע בהם, ולא עשה כלום מאז, רק יחזיק את התיק, הוא עשה צורות דמיוניות.
וואו.
זה בלתי נתפס בכלל. ואנחנו עכשיו עם הקורונה, באקונומיק סטורם נוסף, האם יהיה עוד סיבוב? יהיה. מתי? אני לא יודע. הנבואה ניתנה לשוטים, אין לי כדור בדולח, לאף אחד אין לי, מישהו אומר לכם שהוא יודע, תפסיקו לדבר איתו, אוקיי? אף אחד לא יודע מה יהיה. אבל דבר אחד בטוח, מתישהו זה יקרה. מתישהו נקבל הזדמנויות נוספות. והתפקיד שלנו כמשקיעי ערך, זה להגיע מוכנים. לבוא עם רשימת החברות שאנחנו רוצים להיות הבעלים של המניות שלהם, שאנחנו יודעים כמה הן שוות, ושאנחנו יודעים באיזה מחיר נקנה אותם, וכשההזדמנות תגיע, לעשות את זה.
עכשיו נגיד, ואני עכשיו בן אדם שמקשיב לנו, ואין לי עון התחלתי. זאת אומרת, אין לי מספיק עון כרגע, ואני גם עובד בעבודה מסוימת כשכיר, או שיש לי עסק, ואני עובד מבוקר עד לילה, ואין לי את הזמן להתעסק עם זה. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא יכול לשבת כל היום מול הגרפים ולהתעסק עם זה. אז קודם כל אנחנו מבינים שהשקעות ערך זה בדיוק ההפך, כי אנחנו לא צריכים לשבת מול הגרפים ולהתעסק בזה.
לגמרי, זה לא עבודה שנייה בשום צורה שהיא.
זאת אומרת, אפשר לעשות את זה במקביל לעבודה קיימת.
רוב האנשים שבאים ללמוד אצלי, אלה אנשים שעובדים בעבודות קיימות, ובאים לעשות את זה בנוסף. הרי מה עושים בהשקעות ערך? הזמן האמיתי שנדרש ממך זה לנתח את החברה שבה את רוצה להשקיע. ואת בוחרת כמה זמן את רוצה להשקיע בלנתח את העסק. את יכולה למתוח את בעצם את התהליך הזה על ימים, על שבועות ואפילו על חודשים. אף אחד לא רודף אחרייך. ומהרגע שבעצם יש לך את התמונה שבנית לך בראש על העסק, על החברה, ואת יודעת כמה היא שווה, ואת יודעת איזה מחיר את תשלמי, אז את מחכה לזה. ואם זה הגיע ופעלת וקנית, מה את עושה אחרי זה? כלום, ממתינה. לא צריכה לעשות יותר כלום. המעקב הוא מינימלי. Mm-hmm. הדבר הבא שתרצי לעשות זה לנתח את החברה הבאה. ובעצם שוב זה תלוי בך. לא מדובר בעבודה שנייה, מדובר בהקצאת זמן שאת בוחרת לעצמך כמה לעשות, בניתוח של העסקים שמעניינים אותך. הפעילות בשוק היא מינורית. אנחנו לא קונים ומוכרים כל יום. לא באמת מעניין אותנו התנודות הרגעיות כל יום. ולכן זה מתאים לאנשים שהם עובדים, זה מאוד מאוד מתאים לאנשים שעובדים. אתם לא עובדים, אתם כנראה תשתעממו רוב היום.
זה מהמם, כי אני זוכרת שכשאני השתחררתי מהצבא, אתה יודע, אנחנו חיים בחברה כזו שהיא מאוד מאוד, נקרא לזה, מקדשת את המשוואה הזו שנקראת זמן שווה כסף. זאת אומרת, הייתי עובדת ואני זוכרת, הייתי עושה קייטרינג וסוחבת מגשים, והייתי באמת, כאילו, קראתי את עצמי, ווואלה, הצלחתי להגיע לאיזה סכום מינימלי, והייתי מסתכלת כל הזמן על האנשים, זה הבן אדם, ההון שלו נעמד במיליארדים, ואני אומרת, כאילו, גם אם אני מוסיפה עוד שעות של עבודה, ועוד שעות של עבודה, עדיין אין מצב שאני מגיעה לסכומים האלה של הון בסדר גודל כזה. ואז, יש פה את ההבנה שאם אתה רוצה להגיע למקום שאתה לא צריך לעבוד בשביל הכסף שלך, אלא שהכסף שלך עובד בשבילך בזמן שאתה ישן, אז זה בכלל לא במשוואה הזו של זמן שווה כסף.
לגמרי. זה לא יכול להתקיים במשוואה הזאת.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להשקיע, לקחת את הכסף שלנו ולגרום לכסף שלנו לעבוד בשבילנו. עכשיו, ממש. אני חוזרת למה ששאלתי מקודם, כי אם אני עכשיו בן אדם שאין לו הון של המון המון כסף, הוא עדיין יכול להתחיל?
ברור. מה שמעניין זה התשואות שאתה עושה לאורך זמן. התשואה השנתית המצטברת היא זאת שתקבע איך אתה תסיים בסוף. אנחנו משקיעים לאורך שנים. מי שמחפש פתרונות אינסטנט, יכול ללכת לקזינו, הכל טוב. מי שבא באמת להשקיע בעתיד, בחיים, בעתיד הכלכלי שלו ושל המשפחה שלו, מבין שזה תהליך של השקעה לאורך שנים. ובעצם מה שמעניין אותנו, איך נסיים שם בקצה השני. והתשואה השנתית המצטברת, שזה הפלא השמיני, היא זאת שגורמת להון הראשוני שלך, גם אם הוא נמוך, לגדול בצורה אקספוננציאלית בעצם, ולעוף לשמיים אם אתה עושה את זה נכון לאורך זמן. מי שאני למדתי אצלו, התחיל עם $1,000. $1,000. אני הייתי באחוזה אצלו בבית.
פילטאון.
פילטאון, אוקיי? $1,000, בן אדם יושב על עשרות מיליונים היום. ובעצם, אם נהיה פרקטים, אם יש לך כסף לקנות מניה אחת, $40, $50, בואי נניח שיש לך, אוקיי? זה הנחה סבירה ביותר, אז את יכולה להתחיל. קודם כל את יכולה להתחיל. ומי שרציני ומחויב, אז קודם כל הוא יתחיל ביותר מ-$40.
כן.
גם אם מדובר בסכום נמוך, אנשים לאורך זמן מבינים שהם יכולים להפריש כספים לחשבון השקעות לאורך הזמן ולהגדיל אותו. ואז בעצם החשבון שלך יצמח גם מההפרשות שלך וגם מהתשואה שתעשה, ולאורך שנים אתה תגדיל את ההון. האלטרנטיבה לא טובה. אז לא משנה מה אתה חושב, אם אתה לא עושה את זה, אתה לא תסיים איפה שאתה רוצה להיות. זה העניין.
עכשיו בוא, אני אשאל אותך שאלה, שאלת השאלות, נקרא לזה ככה. אם אתה יודע לקחת את הכסף שלך, ולמנף אותו, ולייצר תשואות מדהימות, למה אתה צריך ללמד את זה? שאלת השאלות!
שאלת השאלות. אז קודם כל, זה הפאשן שלי. את שומעת אותי, אני אוהב את זה, אני אוהב להכשיר אנשים, אני אוהב לחלוק את הידע הזה. חוץ מזה, אני רואה אנשים שנמצאים איפה שאני הייתי, פעם, לפני שנים, שעושים שטויות, שבעצם משקיעים לפי טיפים, הם לא משקיעים, הם מאמרים.
בדיוק.
לפי טיפים. הם לא באמת יודעים מה הם עושים, ואז כשקורה משהו הם נלחצים, הם מוכרים בהפסד, ולא רק זה שההון שלהם לא גדל, הוא מצטמק. וזה פשוט לא הגיוני בעיניי. כי כמו שאותי בעצם לימדו איך לעשות את זה, ושינו לי את החיים, אני יכול לעשות את זה עבור אחרים. אין סיבה בעולם שלא. זו מתודולוגיה שאפשר ללמוד אותה. ואני מאוד 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 אוהב לחלוק את הידע, להעביר אותו, ללמד את זה. אתם יכולים לשאול אנשים שסיימו את הקורס, לא רק את ואיתה, אלא עוד אנשים, על מה אני מלמד, על איך אני מלמד, זה הפאשן שלי, אני מאוד מאוד אוהב לעשות את זה, והגעתי לנקודה שבה אני יכול לעשות את זה. השקעתי מספיק זמן ומספיק מאמץ ומספיק כסף בשביל להתמחות בזה ולהיות מסוגל להעביר את הידע הזה הלאה ולפתוח צוהר לעולם המרתק הזה של וורן באפט והשקעות ערך לעוד אנשים, לעוד הרבה אנשים. הרי למה לא? מה, אם מישהו אחר לומד לעשות השקעות ערך אז הוא גוזל ממני משהו או ממך? ממש לא. השוק הוא אינסופי, הוא פתוח לכולם. למה לא לפעול נכון? זה לפחות מה שאותי מניע, ואני מאוד מאוד אוהב לעשות את זה.
אז אני מכירה אותך קצת זמן. קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מעריכה אותך. אמרתי גם בהתחלה של הפודקאסט שחיפשנו לא מעט מורים, שבעצם באמת ילמדו אותנו את המתודה, אז אני שמחה שלמדנו אצלך גם אני וגם איתי, וזה גם אחת הסיבות שבעצם פתחנו מחלקה ביחד במרכז של לימודי השקעות ערך, שזה כיף מאוד. ורוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי דיברנו על זה שאתה בעצם משקיע ואתה גם מלמד, ומה שאנחנו ככה מתעסקים בו זה בשוק ההון אמריקאי. עכשיו, אם אני בן אדם שאני לא מבין אנגלית כל כך טוב, אני עדיין יכול להתעסק בזה? כאילו, למה לא להשקיע בארץ?
אז קודם כל אפשר להשקיע בארץ. אני למדתי בארצות הברית, אני מלמד לפעול בשוק ההון האמריקאי, נדרשת אנגלית בסיסית. את לא צריכה אנגלית ברמת שפת אם, אם עשית 3 יחידות אנגלית בתיכון, פעם שעוד עשינו את זה, ואת מסוגלת לקרוא מאמר ברמה סבירה, זה מספיק, כי בסוף אנחנו פותחים את הדוח, אני מלמד על איזה נתונים להסתכל, וצריך להיות מסוגל להתמודד עם המושגים ולקרוא ברמה סבירה, וזה גם משהו שהוא נרכש. זה שפה שאתה לומד, ואתה משתפר בה עם הזמן. אז אם יש לך אנגלית ברמה סבירה, זה מספיק טוב, ואתה יכול לעשות את זה. עכשיו, העולם הזה של value investing, של השקעות ערך, הוא עולם שהוא נכון ועובד בכל מקום שיש בו רגולציה, בכל מקום שבעצם הרגולטור, המחוקק, בעצם קבע תקנות, שבו אם מי שמדווח את הדיווחים לבורסה, שזה המנכ״ל ואיש הכספים של החברה, אם הם משקרים, אז הם הולכים לבית סוהר, אז הרגולציה הזאת אמורה להגן עלינו ברמה סבירה. זה לא שאין מקרים שאנשים משקרים, אבל בחברות ממש ממש מעולות, ואנחנו בוחנים את הדוחות שלהם לאורך שנים אחורה, זה מאוד מאוד נדיר שזה קורה. אנחנו לא משקיעים בכל מיני חברות, סלחו לי על הביטוי צ'וקומוקו, או כל מיני דברים מזויים, אנחנו מחפשים חברות טובות, עם הנהלה מצוינת, לא כזאת שהמנכ״לים שם מתחלפים כל 3 ימים, אלא חברות שבנויות בשביל לשרוד ולעשות טוב. ואז הסיכוי שבעצם טיפלי לאיזשהו מקרה שבעצם המנכ״ל ואיש הכספים משקרים לך, הוא נמוך. ובכל מקום שיש רגולציה כזאת שבעצם מחייבת בדיווח אמת ובדוחות טובים, אז אפשר לפעול שם, ובארץ אפשר לעשות. אני לא פועל בשוק ההון בארץ, שוב, למדתי בארצות הברית, נוח לי לפעול שם, אני מלמד בעברית, אבל אנחנו מנתחים חברות אמריקאיות, לא מעט מבוגרי הקורס שלי בעצם פועלים פה בשוק ההון בארץ, והכל טוב.
זאת אומרת שאנחנו יכולים לקחת את השיטה ולהשתמש פה גם עם חברות בארץ, אין עם זה שום בעיה. עכשיו, דיברת על זה, ובכלל כל השיטה מבוססת בעצם על חברות שיש להן ותק, כי אנחנו מנתחים אחורה לפחות 7 שנים.
נכון.
אז מה לגבי חברות סטארט-אפ או חברות חדשות שאין להן ותק של 7 שנים?
אז חברות סטארט-אפ או חברות מאוד מאוד צעירות, הן כעיקרון מחוץ למשחק של value investing. אנחנו מחפשים ביטחון בהשקעות שלנו, וביטחון מגיע בין היתר מזה שאנחנו יכולים לנתח נתונים לפחות 7 שנים לאחור, כדי בעצם להגיע למסקנה שההצלחה היא לא רגעית, היא לא בפוקס או משהו כזה, היא משהו מתודי שההנהלה יודעת מה היא עושה, ולעסק יש יתרון תחרותי, ובעצם זה נותן לנו את הביטחון במה שהעסק יעשה קדימה. יש הרבה חברות סטארט-אפ מעולות, באמת מעולות, חברות חדשות מצוינות, אבל זה לא יכול לשבת תחת המעטפת של השקעות ערך של value investing. עכשיו, זה נורא כיף להשקיע בחברות כאלה מדי פעם.
מאוד טרנדי גם. מאוד טרנדי. החברה הזו, החברה הזו, אלה.
אז אני מתייחס לזה בתור הימור, כמו הרבה משקיע ערך אחרים. וזה בסדר, אתה יכול להקדיש אחוזים מסוימים, לא גדולים מדי, מהתיק שלך, לחברות סטארט-אפ כאלה, להימורים כאלה, ואם הלך לך קלף, שיחקת אותה, זה מגניב, זה כיף, אתה עף לשמיים, איזה יופי. ואם לא, לא נורא, אתה מבין, אתה הולך בעיניים פקוחות לקראת זה. אבל רוב התיק שלנו בנוי לא מחברות סטארט-אפ, אלא מחברות כמו שתיארתי.
כמה חברות אנחנו צריכים שיהיה לנו בתיק?
נהוג משקיעי ערך, מכיוון שהם נוהגים להבין היטב את העסקים שבהם הם משקיעים, ובעצם לוקח זמן ללמוד על העסק ולהבין אותו, אז נהוג שהפורטפוליו שאנחנו מחזיקים זה 7 עד 10, אולי 12 חברות. תנסי להחזיק 30 חברות ולהבין מה כל אחת מהן עושה לעומק, את תתבלבלי במספרים, תתבלבלי במה כל אחת עושה, לא תצליחי לעשות. אי אפשר לעשות value investing אמיתי על 30 חברות. 7 עד 10, אולי 12 חברות, זה פורטפוליו יפה מאוד, שבעצם את יכולה לעשות איתו פלאים.
מדהים. זאת אומרת שאנחנו כרגע עכשיו צריכים, נגיד אם אנחנו מדברים על איך מתחילים, אנחנו מחפשים חברות שאנחנו מאמינים שהן חברות פנטסטיות, אנחנו מייצרים לנו איזשהו watchlist כזה של חברות כאלה, זאת אומרת, יכול להיות שאפילו עכשיו רובן לא יהיו on sale, אבל אנחנו בעצם ממתינים ומחכים שהם יגיעו למחיר שאנחנו רוצים להיכנס.
לגמרי.
זאת אומרת ש... מבעוד מועד כדאי להכין ולהיות אז, זאת אומרת, לא לחכות שיגיע המשבר.
ברור, ברור. מי אלה האנשים שמצליחים? האנשים שהתכוננו לדברים שיקרו. כשאתה בא מוכן, הסיכויים שלך להצליח, הם הרבה יותר גבוהים מאשר אתה נכנס לאירוע ופועל בחיפזון. אנחנו כמשקיעי ערך, בעצם רוב הזמן מנתחים עסקים וממתינים לקנות אותם במחיר שמתאים לנו. וזה קורה. זה קורה, לפעמים אנחנו ממתינים יותר זמן, לפעמים פחות זמן, אבל זה קורה. וזה בדיוק מה שצריך לעשות. זה אולי קצת מתסכל מדי פעם, עשית את העבודה, הבנת את העסק, אתה יודע כמה הוא שווה, ואתה שם את המחיר, וזה לא שם. רוב הזמן מחיר המניה ישקף את השווי של העסק. אבל פעם בכמה זמן הדבר הזה יתפרק, המחיר יצנח, ואתה תקבל את ההזדמנות של החיים שלך. וכשאתה פועל בהזדמנויות כאלה, השמיים הם הגבול.
אז זה נשמע כאילו צריך הרבה סבלנות.
כן.
אם אין לי סבלנות.
אם אין לך סבלנות, כמו שדיברנו, הקזינו.
לכי לקזינו.
כן. אנחנו משקיעים לאורך זמן, אוקיי? לפעמים אנשים מתקשרים אליי, ורוצים לברר לגבי איך ללמוד השקעות ערך, ושואלים אותי, תגיד, אפשר לעשות מכות גדולות? איך שבן אדם מדבר איתי במושגים של מכות גדולות, מבחינתי השיחה נגמרה. זה אנשים שמחפשים פתרונות אינסטנט, להתעשר בין לילה, לא בבית ספרנו. לא בבית ספרנו. להמר במקומות אחרים.
אנחנו, זה הבעיה, כי אנחנו נמצאים בעידן כזה, כמו שאמרת, שהוא מאוד 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 מקדש ומקדם, אתה יודע, אתה רואה בפייסבוק, באינסטגרם, קופץ לך, בוא תעשה מכה, בוא תהיה מיליונר בין לילה, זאת אומרת, מוכרים לנו את זה, ובפועל אם אנחנו מסתכלים על מה עושים המשקיע ערך הגדולים בעולם, זה שהם עושים בדיוק את זה, זאת אומרת, הם מחכים, הם ממתינים, הם עושים את זה במחושה ומתכוננים לזה, וכשעושים מכה, אז עושים מכה.
השקעה בעסקים ולא במניות.
מדהים. עכשיו, אם נגיד בן אדם בא לך ואומר לך, אז למה לא להשקיע בנדלן? זאת אומרת, יש לי כסף, יש לי סכום מסוים שאני רוצה להשקיע אותו. מה? אני אשקיע בנדלן.
אז התשובה היא, קודם כל, אתה יכול, ברור. ההמלצה האישית שלי, זה לא משנה מה תבחר להשקיע בנדלן, להשקיע בשוק ההון, מה שלא יהיה, תלמד, תעשה שיעורי בית טוב טוב, ותלך בעיניים פקוחות למה שאתה עושה. לא משנה במה אתה עושה. גם אם אתה עושה נדלן, גם אם אתה עושה שוק ההון, גם אם אתה עושה דברים אחרים. אל תהמר, אוקיי? תשקיע, תעשה מה שצריך לעשות. עכשיו, אחרי שבעצם הבנת את זה, אז השאלה נדלן לעומת שוק ההון, אז לכל אחד יש את היתרונות ואת החסרונות שלו. נדלן למגורים בארץ יכול לתת לך תשואה מסוימת, 3-4%, אולי 5%. אני לא מומחה נדלן, אבל אני מכיר את זה. שוק ההון, אם אתה פועל נכון, אז דיברנו, אנחנו מכוונים לתשואות הרבה יותר גבוהות, ואתה יכול לעשות את זה, גם נדרש פחות הון ראשוני, אתה יכול כמעט עם כל סכום לעשות את זה, נראה לך עושה את זה בנדלן, אוקיי? וכמובן בשוק ההון אתה יכול לנצל את התנודות, בנדלן מהצד השני אתה צריך סוחרים לעסק שלך, למה שקנית, לנדלן שקנית, אתה צריך אולי חברת ניהול, זה להתעסק עם אנשים וכיוצא בזה, בשוק ההון יש את הנוחות שאתה עצמאי עושה את מה שאתה רוצה. אז בעצם יש יתרונות ויש חסרונות, וכל אחד צריך לבחור את מה שמתאים לו, אבל אני חייב להדגיש, מה שלא תבחרו, תלמדו לעשות את זה מא' עד ת', תהיו מומחים במה שאתם עושים, כי אלה שווקים של מומחים. אוקיי? הכסף לא בא, לא נופל לכם מהשמיים, שלא יהיה לכם אשליות. תלמדו טוב, תבינו מה אתם עושים, ותלכו לקראת זה בעיניים פקוחות.
מדהים. אז קודם כל, אני נהניתי. מאוד מאוד נהניתי. אני ממש ככה שמחתי גם לארח אותך בפודקאסט הזה, וגם על השיתופי פעולה הפורים והמחלקה החדשה שיצרנו ביחד. וכמו שאמרת, אני באמת באמת מאמינה שכל אדם, בין אם הוא שכיר או בין אם הוא בעל עסק, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא כרגע בחיים, אם הוא רוצה לצאת מהמשוואה הזו של זמן שווה כסף, ולהגיע באמת למצב שהוא יכול לקחת את הכסף שלו ולמנף אותו ולהגיע לתשואות מדהימות, אז אני מאמינה בכל ליבי, זה גם מה שאני וגם איתי עושים, בשיטה הזו שנקראת השקעות ערך, ואני מקווה שהצלחנו ככה לעזור ולתת ערך לכל מי שהאזין וצפה בנו.
אני גם מקווה, אני מקווה שמי שהאזין למד משהו חדש, הבין את התפיסה, את הקונספט שעליו אנחנו מדברים, אנחנו לא מהמרים, אנחנו הולכים בעיניים פקוחות ובראש צלול להשקעות שבהם אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, ובעצם זה הדבר הכי רחוק מאימור. ולא משנה מה תעשו, זאת הדרך שאתם צריכים לפעול. אל תאמרו.
אל תאמרו חבר'ה, אה? שמעתם? אחרת? לא כדאי. תודה רבה אלון.
תודה רבה ספיר, שמחתי מאוד להיות פה.
ביי.
ביי.
היי חברים, תודה שהקשבתם לסודות ההצלחה. אם נהניתם מהפרק הזה ואתם רוצים מידע נוסף או להקשיב לפרקים נוספים, בקרו באתר שלנו successpodcast.co.il ותירשמו לאחד מההדרכות החיות שלנו. המקומות להדרכות האלה ממש מוגבלים, אני לא צוחק, הם נחטפים מאוד 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 מהר. כל מה שנאמר בפודקאסט הזה דרך אגב, זה הדעה של ספיר או הדעה שלי, וממש חשוב לא לקחת את זה כעצה אישית או עסקית, כי אנחנו לא מלווים אתכם באופן אישי, ולא שקלנו את המצב האישי שלכם, אז תזכרו, אתם לגמרי לבד פה, הפודקאסט הזה הוא לבידור והעשרה בלבד, ואני מאוד מאוד מקווה שנהנתם.